כן, בהמשך להלכה הקודמת, הלכה י"ד, שם כתב הרמב״ם, כל אבן שנפגמה כדי שתחגור בה הציפורן כסכין של שחיטה, הרי זו פסולה לכבש ולמזבח. ובסוף ההלכה הוא כתב, וכן אבני ההיכל והזרות שלימות היו. ממשיך הרמב״ם בהלכה תתווה וכותב כך, ואבני היכל והזרות שנפגמו או שנגממו פסולות, ואין להם פדיון אלא נגנזים. זאת אומרת, אבני היכל והזרות שנתגלתה בהם פגימה, נפגמו או נגממו, זאת אומרת, קרטו אותם, אבן שחילקו אותה, אז הדין הוא שהן פסולות, ואין להם פדיון אלא נגנזים. עוד מעט נראה מדוע אין להם פדיון. אחרי זה כותב הרמב״ם, כל אבן שנגע בה הברזל, אף על פי שלא נפגמה, פסולה לבניין המזבח ובניין הכבש. זאת אומרת, גם אבן שלא חצבו אותה, לא סיטטו אותה, מספיק לומר הרמב״ם שנגע בה הברזל. כן? ברזל נגע באבן, הגם שהיא איננה פגומה, היא פסולה לבניין המזבח ובניין הכבש. מדוע? כתוב, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. עצם העובדה שהיה מגע בין ברזל לבין האבן, כבר חילל את האבן ותחלליה. והבונה אבן שנגע בברזל במזבח, לכאורה, כשהרמב״ם כותב ברזל, זה לאו דווקא ברזל, הכוונה כל מיני מתכות, כל מיני מתכות שנוגעים באבן, גורמים לכך שהאבן תיפסל מלהיבנות במזבח. אבל רואים ברמב״ם שזאת הלכה מיוחדת ביחס למזבח ולכבש. כל אבן שנגע בה הברזל, אף על פי שלא נפגמה, פסולה לבניין המזבח ובניין הכבש. שנאמר, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. והבונה אבן שנגע בה ברזל במזבח או בכבש, לוקה. זאת אומרת, קודם כל, הרמב״ם פסק שאבן שנגע בה ברזל פסולה. ואחרי זה כותב הרמב״ם שמי שיבנה אבן כזאת במזבח או בכבש חייב מלכות. זה לאו דאורייתא, שכתוב שנאמר, לא תבנה את הן גזית. והבונה אבן פגום עובר בעשה. אמרנו, זה כבר אמרנו קודם, שהמזבח צריך לבוא מאבנים שלמות, לא, אבנים שלמות תבנה, אז זה מצוות עשה. הבונה את המזבח באבן פגומה עובר בעשה. הבונה את המזבח מאבן שנגע בו הברזל, כן? או את המזבח או את הכבש, כותב הרמב״ם. לוקה שנאמר לא תבנה את עין גזית. עכשיו, ביחס לשאלה, מה המקור של הדין, קודם כל מה המובן של הדין. הרמב״ם כותב, אבני היכל והזרות שנפגמו פסולות, ואין להם פדיון. ואין להם פדיון אלא נגנזים. אז כותב הכסף משנה, סליחה, המשנה למלך, לא הכסף משנה, כותב המשנה למלך, ומה שכתב רבינו, דאבני היכל והזרות שנפגמו ונגנזים ואין להם פדיון, כתב מרן, דאחי איתה בתוספתא. זאת אומרת, הכסף משנה ציין כמקור לדין הזה תוספתא מפורשת, בסוף פרק ב' דמגילה. ועל זה כותב המשנה למלך, שזה לכאורה מובא גם בבבלי בגמרא. ונראה, יש להכריח דין זה מתלמוד הדידן, מהעידה אמרינן בפרק ד' העבודה זרה. הגמרא שמספרת, באבני מזבח ששקצו אנשי יוון, כתוב שאת אותם האבנים גנזו. שואלת הגמרא שם, למה גנזו אותם? לתברינו וניפקו לחולין. תשבור אותם, כך שואלת הגמרא, לתברינו וניפקו לחולין, הרי האבנים האלה יצאו לחולין מרגע ששברו אותם, או משום דבאו בפריצים וחיללוה, הרי כתוב מפורש שחיללו, אז יצא לחולין. אז כך שאלת הגמרא, לדברינו וניפקו לחולין, מרגע השבירה נאמר על, קורא על זה אני את הפסוק, באו בפריצים וחיללוה, ותרצו, וכיוון שנשתמש בגבוה, לאו אורך ערה להשתמש בו עדיות. אז כתוב בגמרא שכיוון שנשתמש, זאת אומרת, אין אפשרות להשתמש באותם אבנים, מדוע? אגם שכבר מדובר אחרי שנתחללו, כיוון שהשתמש בהם, השתמשו בהם לצורך גבוה, לאו אורך ערה להשתמש בו עדיות. אומר המשנה למלך, הרי הדבר מבואר, שאף שיצאו לחולין, אפילו אחי אסור לעדיות להשתמש בהם. ואם כן הטעם דנגנזים ואין להם פדיון, ומאי תיימה דאסור לעדיות להשתמש בהם. זאת אומרת, אז הפירוש הוא ככה, לכאורה יוצא לפי המשנה למלך, שיכול להיות שבאמת יש להם פדיון. אפשר לבדות אותם. אבל בסופו של דבר להשתמש בהם אתה לא תוכל. כמו שאומרת הגמרא, לעבור אחרה להשתמש בהם אחרי שהשתמש בהם לגבוה. וליקה למימר, אומר המשנה למלך, דשייני אתם שיצאו לחולים בלתי פדיון, לכן אסור לעדיות להשתמש בהם. אבל כל, אולי נחלק, כל מה שאומרת שם הגמרא, שלא משתמשים בהם מדין לעבור אחרה, זה בגלל ששם לא מדובר על ידי פדיון. שם מדובר שיצאו לחולין על ידי, ובאו בפרוצים וחיללוה. אבל במקום שיוצא על ידי פדיון, אולי נגיד שלא לא קיימת הסברה של עבור אחרה, דוחה את זה על משנה למלך. וליקה למימר, דשי נהייתם דייצאו לחולין בלתי פדיון, ומשומך יאסור לעדיות להשתמש בהם. אבל כל שנפדה שכבר נכנס דבר אחר במקום ההקדש, מותר לעדיות להשתמש בהם. אומר המשנה למלך, זה לא נכון, הליטה. וכיוון דמין הדין, כבר יצאו לחולין, אומר המשנה למלך, מה זה נפקמינה? מהי הסיבה שבגללה הם יצאו לחולין? אם זה יצא לחולין בגלל שיש דין של הובאו בפריצים וחיללוה, או שזה יצא לחולין מצד ההלכה, מצד דין פדיון. בסופו של דבר, כתוב בגמרא, גם אם זה יצא לחולין, אין אפשרות להשתמש בהם. מדוע? לאו או אחרה להשתמש לעדיות בדבר שנשתמש בו גבוה. ועוד, דאם איתא תיקשי, אם באמת כך שאפשר על ידי פדיון להשתמש בהם, אז מה אומרת הגמרא, ובאו הפריצים וחיללוה, לבוא אחרה, נניח שנקבל את החילוק, ששם באמת לא היה פדיון, שיבדו אותם עכשיו. האם אתה אומר שעל ידי פדיון אפשר יהיה להשתמש? שיבדו אותם עכשיו. אלא על כוחנו לא יעזור פדיון גם כן, משום שיש סברה חיצונית, שלבוא אחרה להשתמש לעדיות בדבר שנשתמש בו גבוה. זה דבר שנשתמשו בו לגבוה, אין אפשרות לעדיות להשתמש בו, גם אם נצא מתוך הנחה שיהיה פדיון, זה לא יעזור. בהלכת את זין, כותב הרמב״ם כך, אבן שנפגמה, או שנגע, אמרנו קודם, שאבני חל ועזרות שנפגמו או שנגממו, פסולות. אחרי זה אמרנו, אבן שנגע בה ברזל, אבל מי שלא נפגמה, היא גם כן פסולה לבניין המזבח ובניין הכבש. משמע ברמב״ם שלהיכל ולעזרות, אבן שנגע בה הברזל, היא לא נפסלה. אבל מכל מקום, להיכל ולכבש היא נפסלה. כותב הרמב״ם, אבן שנפגמה, או שנגע בה ברזל, אחר שנבנית במזבח או בכבש, אותה אבן פסולה והשאר כשרות. זאת אומרת, החידוש של הרמב״ם, שאף על פי שאמרנו שאבן שנגע בה ברזל היא פסולה, או אבן שנפגמה, היא פסולה למזבח או לכבש, אבל זה לא פוסל את כל המזבח והכבש. אותה האבן נפסלה, אבל שאר האבנים של המזבח ממשיכות להיות כשרות. יכול להיות שבאותו שלב, שבו האבן נמצאת במזבח, כשהיא פגומה, או שנגע בה הברזל, היא עצמה פגומה, וזה גורם לכך שכרגע אין אפשרות להשתמש במזבח הזה. אבל אם אנחנו נמצא דרך להוציא את האבן, ולהכניס אבן אחרת במקומה, כן? אז הבינו שהמזבח יהיה כשר. כל עוד האבן מחוברת למזבח, כיוון שאותה אבן פסולה, אז זה פוסל את כל המזבח, כי כרגע יש אבן פסולה במזבח. אבל לו יצויר שתוציא את האבן ותכניס אבן במקום, לא פסלת, העובדה שהיא הייתה פסולה לא פסלה את כל האבנים. היא פסלה את המזבח באותה שעה שהיא נמצאת. אבל ברגע שאתה תוציא אותה ותכניס אבן במקומה, אומר הרמב״ם, המזבח יחזור לקשרותו. אבן שנפגמה או שנגע בה הברזל, אחר שנבנית במזבח או בכבש, אותה האבן סולה והשאר כשרות. ומלבנים את המזבח פעמיים בשנה, בפסח ובחג. וכשמלבנים אותו, מלבנים אותו במפה, אבל לא בכפיס של ברזל, שמא יגע באבן ויפסול. זאת אומרת, היו מסיידים את המזבח, כדי שלמזבח יהיה צבע לבן. אז אומר הרמב״ם, הליבון של המזבח היה פעמיים בשנה, בפסח ובחג, ולא ממקפידים, על פי ההלכה הקודמת שראינו, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, שהליבון הזה לא יעשה על ידי מכשירים של מתכת. כי ברגע שזה יהיה מכשיר של מתכת, והוא ייגע במזבח, כמו שראינו, זה פוסל את המזבח. כותב כאן המעריק קורקוס, הרייבד השיג על ההלכה הזאת של הרמב״ם, שהוא מלבנים את המזבח פעמיים בשנה, בפסח ובחג, אמר אברהם, וכשסדין אותו, לא היו סדין אותו, אלא בכפיס או בכפיץ של עץ. ויש פה תוספת מילים, שעוד מעט נראה, לפי דעת המעריק קורקוס, זה שייך להלכה הבאה. וכן מכל העזרות ומכל הלשכות שהן קודש. אז נראה לפי הסדר. המארי קורקוס הביא מקור לדברי הרמב״ם מהמשנה במסכת מידות. כתוב במשנה כך, ומלבנים אותו פעמיים בשנה, אחת בפסח ואחת בחג, וההיכל פעם אחת בשנה. זאת אומרת, את המזבח היו מלבנים, מסיידים הכוונה, בסיד לבן, פעמיים בשנה, בפסח ובחג, וההיכל פעם אחת בשנה. רבי אומר, כל ערב שבת מלבנים אותו במפה מפני הדמים. כל ערב שבת מלבנים אותו במפה מפני הדמים. לא היו סדים אותו בכפיס של ברזל, כך כתוב שם במשנה, שמא יגע בברזל ויפסול. שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם, והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, ואינו בדין שיניף המקצר על המאריך. אז זה לשון המשנה. במשנה כתוב, דעת תנקמה, פעמיים בשנה, את המזבח, את ההיכל פעם אחת בשנה, רבי אומר, כל ערב שבת מלבנים אותו. עכשיו השאלה היא, האם רבי, באופן פשוט, לכאורה רבי חולק על תנא קמא. תנא קמא אומר פעמיים בשנה, רבי אומר כל ערב שבת. אומר המעריק קורקוס, ויש מי שפירש דרבי לא להיפלוג אתה. יש ראשונים שפירשו שרבי לא בא לחלוק על תנא קמא, אלא להוסופי, ולומר שגם בכל ערב שבת היו מקנחים אותו במפה מפני הדמים. זאת אומרת, המפה שעליה רבי מדבר היא לא מפה שבאמצעותה מסיידים את המזבח, אלא זה מטלית שאיתה מנקים אותו מהדמים שזרקו עליו במשך כל השבוע. כן? ויש מי שפירש דרבי לא להפלוגי אתה, אלא להוסופי, ולומר שגם בכל ערב שבת היו מקנחים אותו במפה מפני הדמים. ובתר אחי כאמר תו, את אחרי כן, אחרי שרבי אומר, מלבנים אותו במפה מפני הדמים, אז הוא מוסיף עוד, דליבון דתנא קמא, זאת אומרת, תוספת המשפט, בלשון של המשנה כתוב כך, רבי אומר, כל ערב שבת מלבנים אותו במפה מפני הדמים, בהמשך כתוב, לא היו סדים אותו בכפיס של ברזל, שמה ייגע. אז ראשונים האלה שפרשו שרבי לא בא לחלוק, אלא בא לומר שהיו מקנחים אותו כל ערב שבת, היו מנקים אותו כל ערב שבת עם המטלית הזאת, עם המפה, אז תוספת המילים בדעתו של רבי שייכת לתנא קמא. זאת אומרת, לא היו סדים אותו בכפיס של ברזל, זה השלמה של דברי תנא קמא לפי הדעה הזאת. כן כתב הרבינו עובדיה ז"ל, וכן נראה דעת הרייבד ז"ל. זאת אומרת, מעריק קורקוס מבאר שהרייבד כאן לא חולק, אלא הרייבד כאן הוא הבין שרבי הוא השלמה של דברי תנא קמא. זאת אומרת, דעת רבי במשנה לא לחלוק על תנא קמא, אלא להוסיף עליו. לכן כותב הרייבד, אחרי מה שכותב, הרמב״ם כתב מלבנים את המזבח פעמיים בשנה. על זה כותב הרייבד, אמר אברהם, וכשסדים אותו, לא היו סדים אותו אלא בכפיס של עץ. וכשסדים אותו, לא היו סדים אותו אלא בכפיס של עץ. אז מה פירוש, וכשסדים אותו? מה הוא מתכוון לומר? לפי ההבנה הזאת של המעריק אורקוס בדעת הרייבד, באמת היו סדים אותו פעמיים בשנה, כמו שכותב הרמב״ם, זה הכוונה מלבנים אותו. אבל היו גם מנקים אותו כל ערב שבת, כמו שאומר רבי. אומר הרייבד, אבל כשסדים אותו, לא היו סדים אותו אלא בכפיס של עץ. אומר המעריק אורקוס, אבל רבינו נראה דסביר עלי, דרבי להיפלוגי התנקם האטה. זאת אומרת, מדברי הרמב״ם משמע שלא כמו שהבין הברטנורה וכמו שמשמע מדברי הרייבד, אלא רבי חולק על תנא קמא. וכאמר תנא קמא שמלמנים אותו שתי פעמים בשנה, וכאמר איהו, זאת אומרת רבי, דבכל ערב שבת היו מלבנים אותו ומלבנים אותו לדעת רבי לפי ההבנה הזאת של הרמב״ם, זה סיוד. היו מסיידים אותו, מלבנים אותו מפני אדמים. והיינו לשון מלבנים דנקית. זאת אומרת, זה גם סיבה שהרמב״ם נקט, כשהוא הביא את ההלכה, הוא הביא את ההלכה בלשון הזאת. הוא מלבנים את המזבח פעמיים בשנה. ולשיטת הרבינו עובדיה, היא באה אלה לשינויי לשנה ולמתני מקנחין. היה צריך לשנות, למת, היה צריך לשנות את הלשון ולשנות מקנחין. אלא משמע, דלפלוגי עמי דקאמר תנא קמא אתה, וליבון דווקא כאמר, וכאמר שהיה במפה ולא בכפיס. זאת אומרת, הלשון של הרמב״ם מכך, הוא מלבנים את המזבח פעמיים בשנה בפסח ובחג, וכשמלבנים אותו, מלבנים אותו במפה. וכשמלבנים אותו, מלבנים אותו במפה. אז הלשון, המערי קורקוס מדייק ברמב״ם. הרי לפי הבנת הברטנורה, כשרבי מדבר על מפה, הוא בא להוסיף על תנא קמא. תנא קמא אומר שהיו מסיידים אותו פעמיים בשנה בפסח ובחג, ברבי ואומר, עם מטלית, עם מפה, היו מקנחים אותו כל ערב שבת. אבל הרמב״ם מדגיש, ומלבנים את המזבח פעמיים בשנה, וכשמלבנים אותו, מלבנים במפה. אז הוא בא להפוק עם הרבי. ואת הליבון שלו, שאני מדבר עליו, אני מדבר על ליבון במפה פעמיים בשנה, שלא כדעת רבי. רבי אמר שמלבנים אותו את כל ערב שבת. וההבנה בדעת רבי זה שבאמת היו מסיידים פעמיים בשנה, באמת כך רצה ברטנורה לומר, מסיידים פעמיים בשנה וזה לא עם הפה. והיה כינוח כל ערב שבת. אבל הרמב״ם למד לא כך, הרמב״ם למד שיש פה מחלוקת תנאים. התנא קמא סובר שהליבון היה במפה והיה פעמיים בשנה, ורבי סובר שהיה ליבון כל ערב שבת. זה המחלוקת בין הרמב״ם בין רבי לרבנן לדעת, בין רבי לתנא קמא לדעת הרמב״ם, והרמב״ם פוסק להלכה כדעת רבנן, כדעת חכמים, כדעת תנא קמא. לא שומע?
בקושי הרמב״ם בתנורה בלשון המשנה, כי הרמב״ם כתב פה מלבנים, הרבי עצמו כתב מלבנים.
נו? לא, זה לא, על הברטנורה זה לא קושייה, כי במשנה לא כתוב שהליבון, בתנא קמא לא כתוב שהליבון היה במפה, ההפך. תנא קמא אומר מלבנים את המזבח פעמיים בשנה, לא כותב אימה. וההפך, וסוף דברי רבי זה למעשה השלמה של תנא קמא לפי הברטנורה. הרי איך כתוב? כתוב מלבנים אותו פעמיים בשנה, בפסח ובחג. רבי אומר, הלשון של המשנה, כל ערב שבת מלבנים אותו במפה. המילה מפה לא הוזכרה בתנא קמא. מפני האדמים, ואחרי זה כתוב, לא היו סדים אותו בכפיס של ברזל. לפי הברטנורה, המילים לא היו סדים אותו, זה השלמה של דברי תנא קמא, זה לא מתייחס בכלל לרבי. כי רבי באמת לא חולק. תנא קמא אמר שמסיידים אותו פעמיים בשנה. איך? בסוף דברי רבי כתוב, בכפיס של עץ, לא בכפיס של ברזל. אלא מה בא רבי לומר? רבי לא בא לחלוק. רבי רק אמר שהיו מקנחים אותו מפני האדמים כל ערב שבת במפה. אתם מבינים? זאת אומרת, זה השלמה. דברי רבי משלימים בדברי תנא קמא, והרמב״ם למד לא כך. ולכן הרמב״ם מדגיש, מלבנים אותו במפה פעמיים בשנה. בכוונה הוא מדגיש, מלבנים אותו במפה. ברור, כי הוא למד שזה מחלוקת בין רבי לבין תנא קמא.
אני חושב לפי הרמב״ם, כשהרבי אומר, מלבנים אותו, מה הכוונה
בדעת
רבי לפי הרמב״ם?
אז יכול להיות שהכוונה, בדעת רבי באמת מלבנים אותו במפה הכוונה, זאת אומרת, באמת לפי, אני אקרא את הלשון רק, רגע אחד, וליבון דווקא כאמר, וכאמר שהיה במפה ולא בכפיס, והוא הדין לתנא קמא דבאחי לא פליגי, והיינו דהדר ואמר לו, היו סדין אותו וכו', ויעיף טעם מלטי, זהו דעת רבינו ז"ל באותה משנה, ולכך תפסנו ואמר, וכשמלבנים אותו, מלבנים אותו במפה. זאת אומרת, יכול, המחלוקת היא, לפי הרמב״ם יוצא שהמחלוקת בין רבי לבין תנא קמא, שניהם מדברים על מפה, שניהם מדברים על מפה, אלא השאלה היא מתי. האם הכוונה היא פעמיים בשנה, או הכוונה היא רק, הכוונה היא כל ערב שבת. אלא מה, המשנה אומרת בסוף, שבלשון המשנה כתוב, לא היו סדים אותו בכפיס של ברזל, שמא ייגע בברזל ויפסול. זאת אומרת, המשנה רק מסבירה. זה שלא השתמש, כנראה בדרך כלל איך מסיידים, יש כפיס חתיכת ברזל, חתיכת מתכת, שאיתה מסיידים. אבל במזבח הקפידו שזה לא יהיה. למה? כדי לא להגיע למצב שיגע ברזל. ברור. זה ההסבר של המאורי קורקוס, ולדעתו באמת יש פה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד, איך לפרש את המשנה ואיך אנחנו פוסקים להלכה. הלאה. בהלכה י"ז כתוב, אין עושים מדרגות למזבח. אין עושים מדרגות למזבח, שנאמר ולא תעלה במעלות על מזבחי, אלא בונים כמו תל בדרומו של מזבח, מתמעט ויורד מראש המזבח עד הארץ, והוא הנקרא כבש, והעולה במעלות על המזבח לוקה. זה החלק הראשון של ההלכה. חלק השני של ההלכה כתוב, וכן הנוטץ אבן אחת מן המזבח, או מכל ההיכל, או מבין האולם ולמזבח, דרך השחתה, לוקה. שנאמר, וניתצתם את מזבחותם וגומר, ואחרי זה כתוב, לא תעשום כן להשם אלוקיכם. אז יש פה שתי הלכות, שהרמב״ם צירף, הכניס אותם לאותה מסגרת, אבל שתי הלכות שלכאורה, באופן פשוט, הן אינן תלויות אחת בשנייה. עוד פעם, החלק הראשון של ההלכה. אין עושים מדרגות למזבח, שנאמר, ולא תעלה במעלות על מזבחי. התורה אסרה לעלות במדרגות, מעלות זה מדרגות, על המזבח. אלא, כיוון שיש איסור לעלות במעלות על המזבח, כותב הרמב״ם, בונים כמו תל בדרומו של מזבח, מתמעט ויורד מראש, אלכסוני, מתמעט ויורד מראש המזבח עד הארץ, והוא הנקרא כבש. והעולה במעלות על המזבח לוקה. יש איסור לאו דאורייתא לעלות במדרגות על המזבח. איסור לאו דאורייתא לעלות במדרגות על המזבח. עכשיו, כותב המאריק קורקוס, מה המקור של הרמב״ם? אין עושים מדרגות למזבח, מכילתא סוף פרשת יתרו. כתוב במכילתא, לא תעלה במעלות. מכאן אמרו, עושה כבש למזבח. זה הדבר מאוד מעניין. מהמכילתא יוצא שאין, וכך גם מהרמב״ם יוצא, שאין פסוק מפורש בתורה שממנו, או שבו נצטווינו לעשות כבש למזבח. זאת אומרת, עצם הבניין של המקדח, המזבח, ועשו לי מקדש, לעשות את הכלים, יש על כל כלי פסוק, על המזבח עצמו יש פסוק, על הכבש לא כתוב מפורש בתורה לעשות כבש. אבל באה התורה ואומרת, לא תעלה במעלות על מזבחי, יסרה על העולה על המזבח לעלות עם מדרגות, כן? אז אין ברירה. כך יוצא מהמחילתא. לא תעלה במעלות, מכאן אמרו, עושה כבש למזבח, ובאורו שלא יעשה מדרגות, והם נקראים מעלות שיצטרך להרחיב הפסיעות וערוותו מתגלית. זאת זה הטעם, ולא תגלה ערוותך עליו, כמו שכתוב בפסוק. אלא עושה כבש וכדברי רבינו. או, אז מהירים כבר, אני אומר לי, בחידושי הגריס כאן במקום, בחידושי מרן רבי יצחק זאב הלוי על הרמב״ם, הוא מאיר יש פסוק שממנו רצו ללמוד רמז לכבש שכתוב אל פני המזבח. חזד דורשים המילים פני המזבח מכאן שהיו לו פנים. מה זה הפנים של המזבח? הכבש נחשב פני המזבח. אבל ברמב״ם משמע שכל וכמו כן במחילתא הזאת שאנחנו מביאים כאן, שכל הדין הזה של כבש למזבח הוא מצד האיסור לעלות במעלות. האיסור לעלות במעלות הוא חידש חובה לעשות כבש. אז כמו שאת אומר, זה נפקמין הגדולה. לו יצויר שיעלה על המזבח לא במעלות, כן? אבל גם לא, באמת לא במעלות, אבל אני יכול להגיד סולם זה מעלות. אדם ישים סולם ויעלה, כן? זה מעלות. זה נקרא מדרגות. אבל אם נמצא דרך אחרת, תהיה פה נפקמין הגדולה, כיוון שהפסוק, אין פסוק מפורש שאומר לעשות כבש, אלא התורה אסרה לעלות במעלות, אז אין דרך אחרת, אלא אם כן ניצור מין מבנה אלכסוני, שדרכו אני עולה למזבח, ואני לא עולה דרך מדרגות. בבקשה? אני אומר, ברמב״ם כתוב, אין עושים מדרגות למזבח שנאמר ולא תעלה במעלות. מיד אחרי זה כותב הרמב״ם, אלא בונים כמו תל בדרומו של מזבח, מתמעט ויורד מראש המזבח עד הארץ. כך כתוב ברמב״ם. משמע שהחידוש לעשות כבש הוא תוצאה של האיסור, וכך כמו שאמרנו, משמע גם במחילתה. עכשיו, הרמב״ם ממשיך. בבקשה?
איזה בניין?
על הבנייה
של המדרגות. משהו לכאורה, אין עושים מדרגות במזבח.
נכון.
אבל האיסור, שלמשל, תעלה בעלות...
לא, אז מצד שני הרי אמרנו, הכל בכתב מיד השם עלה השכיל. כל צורת הבניין, הנה, קיבלנו אותה מלמעלה. אבל בסופו של דבר, המקור בפסוק לכבש, נכון, כמו שאתה מדייק נכון. הרמב״ם לא כתב שאם אדם יעשה מדרגות, הוא יעבור באיסור לב על בניין מדרגות. אלא האיסור הוא לעלות, אין אפשרות לעלות, אלא באופן שאתה לא עולה על ידי מדרגות, אלא על ידי כבש. זה לכאורה מה שכתוב כאן ברמב״ם. עכשיו, ברמב״ם כתוב בהמשך, וכן הנוטץ אבן אחת מן המזבח, או מכל ההיכל, או מבין האולם ולמזבח. אומרים, אמר המהר"י קורקוס, סוף דברי הרייבד בהלכה הקודמת, בהשגה הקודמת, מתייחסים למעשה לכאן. הרמב״ם אמר, מכל ההיכל, מבין האולם ולמזבח, מוסיף הרייבד, וכן מכל העזרות ומכל הלשכות שהם קודש. מתי הוא יעבור? בנוטץ אבן? כותב הרמב״ם, דרך השחתה. דרך השחתה. משמע ברמב״ם חידוש גדול. הרמב״ם אומר שכל וזה נלמד מפסוק שכתוב, וניתצתם את מזבחותם, בפרשת ראה, מיד אחרי זה כתוב, לא תעשום כן להשם אלוקיכם. מה זה לא תעשום כן להשם אלוקיכם? כתוב, וניתצתם את מזבחותם, לא תעשום כן. נצטווינו למחות עבודה זרה מארץ ישראל, לנתץ את המזבחות, לאבד את המצבות, שורה שלמה של ציוויים, מיד אחרי זה כתוב, לא תעשום כן. אז אני לומד, מה שאנחנו מצווים לעשות להם, יש איסור לב לנו לעשות במזבח, במקדש. כן? אבל ברמב״ם כתוב שכל האיסור הזה הוא דרך השחתה. כך מדויק ברמב״ם. אם זה לא יהיה בדרך השחתה, כן? אז לכאורה משמע ברמב״ם שבאמת זה לא באיסור. כל האיסור הזה הוא דווקא... ומניין לרמב״ם לבוא ולומד דרך השחתה? משום שזה תוכן הפסוק. הפסוק אומר, וניתצתם את מזבחותם, ואיבדתם את מצבותם. אז התורה אומרת לאבד את כל העבודה זרה בארץ ישראל, אז העיבוד הזה הוא השחתה. באה התורה ואומרת, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. זה נפקמין הגדולה, גם היום, הידנה גם כן, משום שהאיסור הזה שלא תעשו כן להשם אלוקיכם, רואים שהוא קיים... כן? הרי כתוב, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. אז באמת כתוב ברמב״ם, מההיכל, האולם ולמזבח, הרייבד הוסיף כל העזרות ומכל הלשכות שאין קודש. דנים על בית הכנסת. יש איסור יש איסור בבית הכנסת ליטוץ אבן, שהוא נובע מצד האיסור הזה שלא תעשום כן להשם אלוקכם. כן? אז יש מקום לדון. כשאדם נוטץ בבית הכנסת אבן, אבל זה לא דרך השחתה, אלא אני עושה את זה כדי להכניס אבן אחרת במקום. האם זה בכלל האיסור או לא? זאת אומרת, אם אני עושה את זה דרך השחתה, זה באיסור שלא תעשום כן להשם אלוקיכם. אבל אם זה דרך תיקון, אני נוטץ אבן כדי לתקן, אז יש מקום לדון, שזה לא בכלל האיסור. כל פנים, זה דיוק לשון הרמב״ם, ונדמה לי שיש אחרונים, או אפילו ראשונים שכבר דייקו בלשון הזאת, דווקא דרך השחתה. אבל שלא דרך השחתה מותר, עד כאן.